אנחנו התחלנו ללמוד את המבנה של הקשר הזוגי לפי מה שרואים בפסוקים בתורה שעוסקים בנושא הזה של בריאת האדם וחווה. אז הזכרנו שלושה שלבים כמו שהם מזכרים שם בתורה, בפסוקים. השלב הראשון שהאדם הראשון הוא לבד. אבל זה התורה אומרת לא טוב להיות האדם לבדו. השלב השני זה החיפוש של האדם. הדרגה השנייה שתיארנו אותה זה החיפוש של הבן אדם אחרי בן זוג בין כל בעלי החיים. שהתורה מסיימת את החיפוש הזה ולאדם לא מצא איזור כנגדו. זה השלב השני. והשלב השלישי, שהקדוש ברוך הוא לוקח את חווה מתוך האדם, ואז ההגדרה של האדם זה, הפעם זאת עצם העצמאי ובשר מבשרי, וזאת יקרא אישה כמאיש לוקח הזאת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד. זאת אומרת שיש המקור של הזוגיות זה חלק ממך. זה השלושה שלבים. הסברנו, הבאנו את המאמר הזה של חכמים, שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש חלתם, שאיש ואישה הם בעצם ניגוד, שזה תלוי מה הם יעשו עם הקשר. אם הם זוכים, אז הם משרים שכינה, אם הם לא זוכים, אז יש כאן ניגוד, או כמו שכתוב גם בתורה קראנו, זה עשה לו עזר כנגדו, זכה עזר, לא זכה כנגדו. ובעצם השלבים האלה בעצם מבטאים, שלושת השלבים בקשר, מבטאים האם בעצם מגיעים להתאחדות, שאז משרים שכינה או לא. כי יכול להיות סוג של קשר, כמו שדיברנו על זה בהרחבה, שהאדם נמצא ליד השני, אבל הוא עדיין מרוכז בעצמו. אז הוא עדיין לבד, זה נקרא קשר של טוב. קשר שצריכים פה כל אדם שיהיה עסוק עם עצמו. אבל אתה יכול להיות עסוק כל כך הרבה עם עצמך, עד שאתה לא רואה בכלל את השני. אז זה ודאי לא קשר. זה אופן של ניצול השני, זה לא ממש קשר. אחרי זה יש קשר שאתה מחפש השלמה. מה שהשני יכול לתת, ואתה גם נותן לו. זה מה שהיה ניסיון למצוא את זה בין הבעלי חיים, שכל אחד יכול לתת איזה משהו. אז אם אנחנו מוצאים פה איזה קשר, כמו שדיברנו זה גם בהרחבה, שרואים איך יש אנשים שמוצאים סיפוק רגשי כזה או אחר בקשר עם בעלי חיים, ויש לזה מקום. אבל הקשר הזה זה לא קשר של זהות עצמית, שאנחנו ממש אחד, אלא אני לא לבד, כי נחמד לי לקבל ממך יחס, נחמד לי לתת לך יחס, יש, נחמד לנו הביחד הזה. זו הדרגה השנייה של הקשר, שזה לא המהות האמיתית של הקשר הזוגי, כמו שהתורה מלמדת אותנו. קשר זוגי אמיתי זה להגיע לאותו מקום שבעצם אנחנו מהות אחת. עכשיו, איך זה היה אפשרי? אז אדם וחווה, התורה מספרת שהחווה נלקחה מתוך האדם, כמו שקראנו בפסוקים. ולמדנו, הזכרנו את זה, שמיים חכמים אומרים שזה ככה באמת כל זוגיות אמיתית. שבעולם הרוחני, שני בני זוג הם נשמה אחת. ככה כתוב בזוהר, הבאנו את המאמר הזה של הזוהר. ואמרנו שגם חכמים רמזו את זה, בזה שהם סיפרו לנו ש 40 יום לפני שנוצר הוולד, כבר נשמע הבת קול, בת פלוני לפלוני. שהבת קול הזאת, לפני שאדם נולד, בעצם מבטא שיש כאן איזה קשר מאחד ביניהם בעולם הרוחני, לפני שאנחנו מכירים, או לפני שנולדו בעולם. כבר יש שם איזה קשר הפנימי שנוצר. לשון אחרת, שאני לא זוכר אם הזכרנו אותה פעם, אחר, פעם קודמת, לשון אחרת ש... לשון אחרת שמובאת אצל חכמים, שעל הפסוק, ויקרא את שמם, זכר ונקבע אברהם, ויקרא את שמם אדם, אז על זה אמרו חכמים, שביחד הם קוראים אדם שכל אחד הוא פלג גופה. כל אחד הוא חצי גוף. עכשיו, מה ההגדרה של חצי גוף? זה לא שני גופים עם יחסי גומלין. חצי גוף לא יכול לחיות. חצי גוף זה מהות נפרדת. זאת אומרת שכאילו ההסתכלות על הזוגיות שאנחנו בעצם מהות אחת, גוף אחד, שהגוף האחד הזה, הגוף האחד הזה, הוא בעצם מתבטא בין שניים. אז אם תפריד, אנחנו כלום, אנחנו חצי. אז ממילא זה גם מראה לנו שיש לנו כאן, זה לא איזה זהות של שניים שיוצרים ביניהם יחס, ויש כאן משהו הרבה יותר עמוק מכוח המהות הרוחנית, שאנחנו בזה זהות אחת. וזה בעצם מה שרמוז בתורה בהתחלה, שהחווה נלקחה מתוך האדם, ואנחנו יכולים להבין שזה ככה כל זוגיות אמיתית, ששם אנחנו בעצם זהות אחת. וזה בעצם היעד של הגעה, להגיע לזוגיות, להגיע לאותו מקום אמיתי של הקשר, שהוא לא קשר רק של השלמת צרכים שלי. אני פה ואתה שם, אנחנו רק משלימים צרכים בנתינה וקבלה, וזה לא ודאי לא קשר שאני עסוק עם עצמי, אפילו לא הדדי, עסוק עם עצמי, ולא רואה אותך בכלל שאני עדיין נשארתי לבד, למרות שזה יכול להיות מאוד נחמד, אבל אני אומר לך שזה לא טוב להיות האדם לבדו, אלא קשר אמיתי שצריך להיווצר בזוגיות, זה אותו קשר של התאחדות. עד כאן זה התמצית של מה שדיברנו.
איך זה היה לי מבין את העולם הזוגיות? איך יודעים
כן, שאלה יפה. זה סיפור שתמיד אוהבים לספר אותו. בדור הקודם היה יהודי שקראו לו הרב אריה לוין. הוא היה יהודי צדיק, אדם מאוד מאוד איש חסד, מאוד מאוד טוב. הוא שימש אז, לפני קום המדינה, כרב של האסירים של בתי הכלא בזמן הבריטים. הוא היה הולך לבקר אותם, הוא היה בכלל אישי עוסק. ספרים שנכתבו עליו, שמספרים את התולדות שלו, אישיות מאוד מאוד טובה ויקרה, מאוד מאוד גם מוכרת כאן במדינה לפני קום, בתקופה שלפני קום המדינה. אחד הסיפורים שסיפרים עליו, שפעם הוא בא למשתו לרופא, והוא אמר לרופא שהרגל של אשתו כואבת לנו. הרגל של אשתי כואבת לנו. כך הוא אמר. הוא לא אמר את זה כמליצה או בדיחה. כך הוא אמר. עכשיו, מה המשמעות של הסיפור הזה? שיש כאן איזה מין הזדהות שכשלשני כואב משהו, זה אתה. וכאילו זה כמו הרגל שלה, זה כמו הרגל שלך. עכשיו, ודאי שעיקר, פה אני אענה לשאלה, שהעיקר של הרמה הזאת של ההתאחדות, זה בעומק היחס שאנחנו צריכים לבטא. אם אנחנו שניים, שכל אחד עסוק באגו שלו, יש לנו איזה אי לוחמה, או לפעמים, לפעמים אפילו יותר תמיד אי לוחמה, אבל אנחנו עדיין שניים, זה עדיין לא אותה שלמות של התאחדות. וברגע שמגיעים לחוויה של התאחדות אמיתית, של זהות פנימית אמיתית, שכמובן היא מבטאת, היא נובעת מאהבה אמיתית, אהבה לא אגואיסטית, אהבה שאדם מתאחד עם השני, אז שם זה מראה לנו, זה מבטא שהגענו לחשוף את אותו אחדות אחת. עמדנו תחת החופה, ועכשיו גילינו את זה פה בתוך העולם, את אותה אחדות אחת. עכשיו זה לגבי איך מגלים את זה. אומן מדבר קצת על המעשים שמגלים את זה. אבל זה איך שמגלים את זה בתוך העולם. אבל הנקודה היא היותר פנימית, שזה קיים בנו. זה העומק של הרעיון, שהבת כל יוצאת. זאת אומרת שצריכים לדעת שזה קיים בנו, והתפקיד שלנו לגלות את זה. זאת אומרת שכשהולכים לחפש, בן זוג, צריכה להיות הקשבה פנימית, לא רק לצדדים החיצוניים, אלא לאותו מקום ששם נוכל להרגיש, שהשני זה אנחנו. זה בעצם היעד היותר שלם של אותו קשר. עכשיו, לפני שנמשיך להסביר הלאה, זאת אומרת, לפני שנחלק את הדף, שנקרא אותו הלאה, יש נקודה שחייבים להבין אותה מתוך מה שכרגע תיארנו. אני רוצה לחזור פה לאותו פסוק שהתורה אומרת, אעשה לו עזר כנגדו. אז על זה אמרו חכמים, זכה עזר, לא זכה כנגדו. אבל יש באחד ההסברים שמובאים על הפסוק הזה, הפירוש הפשוט של לא זכה עזר, לא זכה כנגדו, זה פירוש שלכאורה, הפסוק אומר, אעשה לו עזר כנגדו, באו חכמים, אמרו שיש כאן שני מצבים. אעשה לו עזר, ואם לא, יהיה כנגדו, כנגדו להילחם. זה מה שרש"י מביא. אבל יש פירוש שמסביר שזה בעצם מילה אחת, רצף אחד, לא שאים, לא תנאי. אעשה לו עזר כנגדו. מה זאת אומרת אעשה לו עזר כנגדו? אעשה לו עזר מהניגוד שלו. כנגדו מלשון ניגוד. מה זה אומר? שאיש ואישה הם לא אותו דבר במהותם. הם שונים. לא רק שהם שונים, הם גם ניגוד. הם הפכים. ניגוד הכוונה הם הפכים. יש בטבע של האיש מול הטבע של האישה שזה הפכים. זה מהות אחת. אחת התאוריות היותר קשות בתודעה האנושית הכללית שלנו, אחת התאוריות, יכולה להיות גם בפרטים, שאנחנו מחפשים להיות אותו דבר. כאילו, אנחנו לא מחפשים לבטא את מה שאנחנו, רוצים איזה מין שוויון, מדברים על שוויון, מדברים על משהו שהמשמעות שלו, שאני אהיה כמוך ואתה תהיה כמוני. אנחנו נהיה אותו דבר, נעשה אותם תפקידים, נבטא את אותם דברים, וכו' וכו'. וכשזה לא ככה, זה נשמע לנו כמו כיפוח, או ירידת מעמד, או תפיסה כזאת או אחרת. עכשיו, האמת היא שזו טעות פנימית מאוד קשה. טעות לפי כללית שהיא מאוד קשה, כי היא מפשטשת הטעות הזאת את הייחודיות. יש זהות ייחודית, אפילו הפוכה. זאת אומרת, לא רק שהם לא דבר, יש גם זהות של הפך בין האיש והאישה, שכל אחד זה זהות אחרת לגמרי, מבחינה רגשית, מבחינה מעשית, וחלק מהבנייה של זוגיות זה שכל אחד יבטא את התכונות, את הייחודיות שלו, ובתוך ביטוי הייחודיות שלו, אם אנחנו שונים, אז לכאורה יש לנו כאן איזה קונפליקט, ואם אנחנו מגיעים להשלמה, דווקא מתוך האחדות המשותפת, למרות שאנחנו שונים, נכון? זה הביטוי. אעשה לו עזר כנגדו. למרות שאנחנו ניגוד, העזר יבוא ממה? מזה שאנחנו ניגוד, למרות שאנחנו ניגוד, תבוא מכאן עזרה. ומה מתבטא השוני בין האיש והאישה? בוא נתאר קצת מה שחכמים אמרו על ההבדלים בין האיש והאישה, בכל מיני רבדים, ומתוכם קצת ננסה ללמוד קצת על הבחינה של השוני. יש מאמר של חכמים שהם אמרו שבינה יתרה ניתנה לאישה. האישה יש בה בינה יתרה. מה זה בינה? בינה זה כוח שכלי. שכוח השכלי זה כוח שכלי כזה שעיקרו היכולת לפתח, לקחת רעיון ולפתח אותו לפרטים שלו, לממש אותו, להוריד אותו, כאילו להסביר אותו, להגדיל אותו, להסיק ממנו את המסקנות. זה נקרא בלשון של חכמים בינה. יש חוכמה ויש בינה. אז כוח, באו חכמים אמרו שהבינה היתרה, גם לאיש יש בינה. אבל בינה יתרה, תכונת האישה היא קשורה עם בינה יתרה, עם כאילו כבכל נטייה יותר לבחינה הזאת של הבינה. ודאי שיש לה חוכמה. אבל יש לה נטייה יותר לבחינה של הבינה. האיש, זה לא נאמר, אבל זה ודאי עולה מתוך אותו מאמר, שלאיש יש חוכמה יתרה. יש חוכמה ויש בינה. מה זה חוכמה? חוכמה זה הכוח לתפוס דברים בצורה נקודתית. בצורה שכביכול תופסת את הגרעין, את נקודת ההמצאה שברעיון, ופחות את הנקודה של הפיתוח שלה. זה ההבדל בין חוכמה ובינה. לפי התיאור הזה של החכמים, כבר בעולם השכלי, שוודאי כמובן גם לאיש יש בינה, וגם לאישה יש חוכמה, אבל כבר בעולם השכלי יש איזה שוני תמימי ש... מאפיין, כמובן, שזה לא, אף אחד לא יחשוב שזה מה אנחנו מתכוונים, ודאי שיש נשים שיש להם כוח חוכמה מאוד מאוד חזק, ביחס להרבה גברים, וודאי שיש גברים שיש להם כוח בינה מאוד מאוד חזק, ביחס להרבה נשים. זה ודאי, אבל יש כאן איזה משהו שהוא לא מתייחס כאן כרגע למושג המוחלט, הרי בכל אחד יש יותר ופחות, אלא כאילו לכיוון הפנימי של התודעה. האם זה כיוון מממש, שמפתח, או כיוון שתופס נקודה. אז על זה אמרו לנו חכמים שבינה יתרה ניתנה לאישה, זה לא, הם לא בדיוק אותו דבר. שזה בתחום השכלי, חוכמה מול בינה. יש עוד תחום, שזה תחום של רגש. שעל זה, בתחום של הרגש, הרגש יש לנו תחום שהוא יותר מבטא את הצד של החסדים, ויש את הצד של הגבורות. זאת אומרת, בעולם הרגשי יש לנו, מי שמכיר קצת את ה... באופן כללי זה מחולק לחסדים וגבורות, המבנה הרגשי. מה זה חסדים? כוח התקרבות שמתבטא בנתינה. זה החסד, כוח שאתה מתקרב אל השני וזה מתבטא בנתינה. ויש כוח תנימי שהוא כוח שהוא יותר מרגיש חיסרון, מתרחק, מרגיש את הכלי שהוא חסר, זה נקרא גבורות, שיש כאן איזה מין תחושה של ריחוק, ויש שאיפה לעלות, שאיפה לקבל. לעלות זה שאיפה לקבל. באישים של עם ישראל זה הבדל בין אברהם ליצחק. אברהם הוא היה אישיות של חסד, מאוד דומיננטית, מאוד נותנת, מאוד אוהבת את כולם. יצחק הוא היה אישיות של גבורה, שהייתה יותר אישיות שפונה כלפי מעלה, שואפת לקבל, צד של גבורה. זה האישיות של יצחק. עכשיו זה סוגיה בפני עצמה, אני רק מסביר שהמושג חסד לגבורה קיים בכל הרבדים. באו חכמים ואמרו שאיש בדרך כלל שייך יותר לקו ימין, קו ימין זה צד החסד, ואישה יותר שייכת לקו שמאל. עכשיו על פי זה, ודאי, כשאנחנו מנתחים את הכיוון הזה, כמו שגם הסברנו על החוכמה והבינה, אז ודאי שאישה היא גם נותנת, נותנת הרבה, היא עושה הרבה חסד. וודאי גם איש צריך לקבל, צריך לקבל הרבה. ודאי שזה, יש בכל אחד באמת שניים. אבל, יש איזו נקודה דומיננטית באישיות, שאיש מבטא, זה המושג חסדים, בניין החסדים, שהצד של האיש זה יותר שייך לחסדים, שביטוי שלם של האישיות שלו זה דווקא בא מתוך מקום נותן, וביטוי שלם של הצד הנשי באישה, זה בא ביכולת הפנימית שלה דווקא, לא להיות כזאת דומיננטית ונותנת, ומפזרת חסד, אלא ביכולת הפנימית שלה הרגשית לדעת לקבל, להיות מסוגלת להרגיש חיסרון ולקבל. זה הצד של הגבורות. זאת אומרת, צד שהכוח המקבל שבה, שוב את מתאר אותו קצת יותר, הוא כוח מאוד חשוב במבנה של האישיות. עכשיו זה, שוב, זה שונה. חסד וגבורה זה ממש שני הפכים. וצריכים לעשות חיבור בין שני התכונות של ההפכים. הם מתחברים מאוד טוב, כי כיוון שהם הפכים, מה הם? משלימים אחד לשני, כמו החוכמה והבינה. יש כאן איזה מין השלמה של נתינת הנקודה והרעיון. והפיתוח של הרעיון לפרטים, שזה הבינה, ככה הצד הנותן והצד המקבל, החסד והגבורה, יש כאן הם שונים, אבל בהשלמה שבהם נוצרת אחדות אמיתית. עכשיו יש...
כן. איך הטיפול במשפחה, שבדרך כלל נעשה על ידי האמא, איפה יכול לבוא מצד הגבורה? זה לכאורה נשמע חסד הכי גדול שיש, שאמא המטפלת יש לה כמה ילדים, והיא כל הזמן משפיעה עליהם חסד למעשה. זה מסתדר עם הנטייה הזאת של לכאורה,
חברה אחת חסדים. בעל, בבית, ואישה רבות.
לכאורה כך צריך להיות.
אבל אתה מדבר בין בני הזוג.
כן, בין בני הזוג אני מבין. בין בני הזוג אני מבין מה שהרב אומר. השאלה אם כלפי, היחס כלפי ילדים גם, גם, הוא גם מתבטא בו מידת הגבורה ומידת
החסד. הילד הוא משלים איזה חסר שיש. אז
כלומר, השאלה היא טובה באמת, גם מה שאמרו כאן, דברים נכונים, אני רוצה באמת לחדד. אנחנו דיברנו, זה בעצם כשאומרים איש ואישה זה חסד לגבורה, זה ביניהם. זה המערכת שבין שני בני הזוג. עכשיו זה גם מזכיר לנו, דרך אגב, הזכרנו שיעור פעם קודמת, שחכמים אמרו, דרשו על המילה איש ואישה, שאיש זה אש יוד, שהמילה איש זה אש עם האות יוד, ואישה זה אש היי. זאת אומרת, אישה, איש יותר שייך ליוד, ואישה יותר שייכת להיי. עכשיו, דיברנו אז פעם קודמת למושג אש שיש כאן. על אש אמרנו שכל היחס זה יחס של לפתח את העני, זה לא ביטול העני, זה אש, שניהם צריכים אש, אבל אש יוד או אש היי. יוד והיי, בדרך כלל, זה החוכמה והבינה. זאת אומרת, וגם רואים את זה בצורה של היוד והאי. יוד היא נקודה, והאי זה כל הממדים, הרחבת השטח כולו בצורה שלמה. זה בדיוק ההבדל בין היוד והאי. אז איש יותר שייך לחוכמה, אישה שייך לבינה, ואותו דבר, זה החוכמה היא שורש החסדים, כך כתוב בספרי הקבלה. כאילו, הצד של קו ימין מתחיל בחוכמה, קו שמאל מתחיל בבינה. אז הייתה יותר שייכת לגבורות, והאיש יותר שייך לחסדים. עכשיו, זה ביניהם. אחר כך, האישה הופכת להיות משפיעה ונותנת לילדים. כוח הנתינה שלה לילדים תלוי הרבה בכוח הקבלה שלה מבעלה. זאת אומרת, אם היא מוזנחת מבעלה כביכול ולא מקבלת, או היא רוצה להתמלות על מכוח עצמה, מאוד גם קשה לה להיות נותנת באמת. כמה שיותר מקבל, את זה הבחינה, ככה זה גם מוסבר, זה לא אמרתי מכל, אבל אחד הביטויים שבאמת חכמים משתמשים בביטוי הזה, שבעולם של הספירות, התכונה של האיש והתכונה של האישה, זה גם, האישה נקראת מלכות, ספירת המלכות, שהיא המשך הנבורות, והאיש זה הזעיר אנפין, כוח ההשפעה. המלכות היא מקבלת מלמעלה, אבל היא מהווה את כל העולמות שמתחתיה. אז ודאי שכשאנחנו מדברים פה על זוגיות, אנחנו מדברים פה על הגבורות החסדים בין בני הזוג עצמה. זה כאילו עיקר התכונה הזאת של הקשר בבני הזוג. עכשיו, מתוך ההכרה הזאת, אז יש לנו כאן נתינה וקבלה. אז בואו עכשיו ננסה לצייר כאילו עיוות. אישה שאומרת, אני לא צריכה לקבל, אני רק רוצה לתת. אני רוצה שהכל יהיה מכוח עצמי. עכשיו, זה יכול להיות בכל מיני תחומים בחיים, אבל היא יכולה גם להגיד, אני לא רוצה לקבל יחס, אני לא צריכה לקבל יחס. אני רק נותנת, אני עוזרת, אני תומכת, אני זה. אבל אני צריכה להרגיש את עצמי בתוך נתינה, מה התכונה של נתינה? שכשאדם נותן חסד, צריך להרגיש רוממות. בלי הרגשת רוממות אי אפשר לתת. זאת אומרת, זה מין תחושה של להיות בר ערך, ומשם לתת. עכשיו, היא רוצה להיות מאוד מאוד עליונה בבית, והיא רוצה להעניק, היא תיתן לכולם, כולם יהיו תחתיה, והיא כאן משהו פנימי שלא יוכל לבטא את המהות הנשית שלה בצורה שלמה. עכשיו, לעומת זה, כשהאיש רוצה להיות במקום כזה, זה מתאים לו. המקום הנותן של החסד, שהוא נותן והוא מעניק, זה מתאים לו פנימי. עכשיו, בוא עכשיו לצייר הפוך. אם מי שרוצה להיות מאוד תלותי באשתו, אני רוצה, מה אני, מה שאת נותנת. אני כאילו מכופף את עצמי פנימי, יש איזה חוסר ביטחון, כאילו מזה מקום ריק, חסר, שמאוד מאוד רוצה, רק שיתנו לו יחס, יתמכו בו ויעזרו לו וכו'. איך תרגיש האישה, אם היא בריאה בנפשה, ומצא כזה מצב? זה מאוד קשה לה. היא רוצה גבר, היא לא רוצה מישהו שהיא רק תתמוך בו ותיתן בו. לא שאומר, לא שאין לי כזה מצב יחסי, אבל יש איזה משהו שאותה תכונה של האישה יכולה להיות מאוד חיובית שמה, התכונה של האישה תהיה שלילית בתוך אותו מקום. אז כל אחד יש לו איזה תכונות שונות, והתפיסה הפנימית היא דווקא שאנחנו בונים השלמה מתוך התכונות השונות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחפש, לזהות לעומק, את התכונות הנשיות מול התכונות הגבריות, שזה בעצם כך גם האדם בחווה נבראו, חצי גוף, אבל שכל אחד הוא כאילו חצי אחר פה, בתוך כל אחד הוא חצי אחר, וכיוון שהוא חצי אחר, יש לאותו חצי תכונות שונות. אז זו הסתכלות כללית, מה ההבדל, מה זה המושג של שוויון או אי שוויון. עכשיו רק לפני שאני אתחיל לקרוא קצת כמה הלכות, שאני אראה את הדברים לפנים, על פי מה שהסברנו, גם יותר יובן ההלכות שנקרא, כן? יש כאילו ניתוח מאוד מאוד מעמיק של חכמים, שמובא הרבה בספרי הקבלה, איזה צד יותר עליון בין שני הצדדים האלה? הצד של החסד או הצד של הגבלה? הרי הם שונים, יש להם תכונות שונות. אז איזה צד בהם הוא יותר עליון, הוא כאילו יותר מבטא בחינה של עליונות? האם החסדים יותר עליונים מהגבורות, או הגבורות יותר עליונות מהחסדים? אז אם אנחנו קצת טיפה חכמים, אנחנו ישר אומרים, רגע, זה שני צדדים, זה מה שייך עליון בזה או לא עליון בזה? זה שני צדדים, זה כמו ימין ושמאל. מה יותר עליון, צד ימין או צד שמאל? זה ככה ממש מתואר בספרי הקבלה, שהחסד זה ימין והגבורה זה שמאל. שני הצדדים הם שווים. ובאמת, במהות הפנימית, שני הצדדים הם שווים. זה אין ספק. איש ואישה במהותם הפנימית הם שווים. אבל בכל אופן, יש איזה צד שמראה בצד הגלוי של המציאות, שכביכול יש כאן עליונות או פחיתות כביכול. לכאורה, מי שמרגיש תלותי וחסר, מי שמרגיש חיסרון, מול מי שמרגיש מעלה ושלמות, מי יותר עליון ומי יותר תחתון. אז פה אנחנו, זה נראה לנו, בצורה פשוטה, שהצד של הנתינה, שהוא בא מתוך מקום שלם ומלא, הוא יותר עליון מהצד של המקבל. מהצד שכאילו שמבטא חיסרון, זאת אומרת, בהסתכלות הגלויה, בתוך המציאות, הצד, זה גם חלוקה שבדי גם בין ספרי הקבלה, בין אור וכלי. אז באור אתה רואה את המעלות, אור זה שייך לחסד, וכלי אתה רואה את הצד של החסר, את החלל. אז בצד החסר החלל, שם אתה לכאורה מרגיש פחות את המעלה, אתה מרגיש יותר את המקום המקבל. ובאמת, בצד הגלוי של המציאות, נראה לנו, ככה באמת מובא, שהחסדים יותר עליונים מהגבורות. אחד הביטויים של זה, יש לנו דעות של חכמים שיותר שייכים לצד החסד, ודעות של חכמים יותר שייכים לצד הגבורה. זו המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, המחלוקת הכללית של עם ישראל. שהלל הם היו חסדים, בית הלל הם היו אנשי חסד, ובית שמאי הם היו אנשי גבורות. זאת אומרת, לפי ההסבר שכרגע הסברנו, בית הלל הם היו יותר שייכים לצד הזכרי, ובית שמאי בנפש היו יותר שייכים לצד הנקבי. כמו מה שאני כרגע אומר, זה ממש ככה ההסתכלות של חכמים למשל על אברהם ויצחק. שאברהם הוא יותר אישיות זכרית, ויצחק יושב אישיות נקבית, מבחינה פנימית. אותו דבר, דוד, האישיות שמבטאת את המלכות, אמרתי קודם שאישה זה מלכות, האישיות שמבטאת את המלכות זה דוד המלך, שהוא בספרי הקבלה כתוב שהוא אישיות יותר נשית, יותר מקבלת, הוא מלך. ומלכות זה המקום שיכול להיות לקבל, גם לתת, אבל הוא זקוק מאוד לקבל. לכן כשמסתכלים בספר תהילים, רואים שהוא כל הזמן מבטא בספר תהילים את הצד החסר, את הצד המקבל, את הצד שמרגיש סלוט, לא את הצד המשפיע והנותן. למשל, ההבדל בין דוד המלך למשה רבנו, החמובה בספרים, שמשה רבנו הוא אישיות זכרית. רואים את זה גם בסגנון התפילות שלו, איך שהוא מתפלל בתורה. דוד המלך הוא אישיות יותר שייכת לצד המקבל. אז יש לנו כאן הלל ושמי, משה ודוד, כל מיני בחינות של צד של חסד יותר או צד של גבורה יותר. אז בצורה פשוטה, הצד של החסד הוא יותר עכשווי. הוא יותר עכשווי מתוך הממד הזה, שהנה, כמו שרואים היום בהלכה, שההלכה היא כבית הלל ולא כבית שמי. למה ההלכה כבית הלל ולא כבית שמי? כי בעולם שלנו הכוח הדומיננטי יותר זה הצד של האור, של החסד, של הנתינה. אבל ברוך החכמים אמרו של עתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמי. זאת אומרת, של עתיד לבוא יגיע מצב שתחשף המעלה של הגבורות. עכשיו, את אותו רעיון של עתיד לבוא תהיה הלכה כבית שמי, הם אמרו לפני זה כבר לגבי המעמד של האישה. יש ביטוי כזה שנקרא אשת חיל עטרת בעלה. שהאשת חיל עטרת בעלה, על זה מובא שהאישה כמו הכתר, כתר מקור ההשפעה לבעלה. למה היא הכתר לבעלה? מה זה הכתר? כתר שלכאורה כרגע היא מקבלת ממנו. אבל תמונים בה, בתוך הגבורות, תמונים כוח פנימי שמקבל, הוא יותר עליון ומקבל, הוא ישפיע אחר כך, בצורת העליונות שלו, עכשיו זה גנוז, אבל הוא ישפיע אחר כך לבעלה, היא תהיה כמו כתר שמשפיעה לבעלה. אחד הרמזים לעניין הזה במנהג האשכנזים, בחופה, יש מנהג, מי שראה אותו, שהאישה מיד אחרי החופה, קלה, או לפני החופה, היא מסובבת 7 פעמים את החתן. והמקור למנהג הזה, למה אישה מסובבת את החתן 7 פעמים? בגלל שזה זכר לפסוק שלעתיד לבוא נקבה תסובב גבר. שמה קורה נקבה תסובב גבר? שהיא תהיה כמו מקיף מעליו, היא תסובב אותו מלמעלה. עכשיו, גם היום זה מתבטא באופן כזה, זאת אומרת שאני חסד לגבורה, מעלה גבוהה מול מעיה מסתרת, אבל זה מתבטא שהתכונות או המעלות הגבריות הן כביכול המעלות שרואים בגלוי, המעלות הנשיות הן מעלות גנוזות שהן פועלות, אבל הן פועלות באופן של הסתר. זאת אומרת שיש איזה כוח נסתר שפועל, כן? שהאישה פועלת מצד הגבורות שבה, מצד הכוח המקבל שבה, לא רואים איזה כפעולה אקטיבית, אבל זה כפעולה כאילו מסובבת, נסתרת, שמשפיעה. עד כמה, מי עד ביחסי הגומלין בין האיש והאישה, מי יותר דומיננטי, אז בגלוי הוא צריך להיות יותר דומיננטי. אבל חכמים אמרו שמבחינה רוחנית, הכל מן האישה. האישה היא יותר מהאיש. מדרש, המדרש אומר סיפור כזה, על חסיד וחסידה. איש חסיד ואיש חסידה, שני צדיקים, שנאלצו להתגרש מסיבות כאלה ואחרות. והחסיד התחתן עם רשעית, והחסידה התחתנה עם רשע. הם היו ביחד חסיד וחסידה. וככה המדרש מספר. ואחר כך החסיד התחסן עם רשעית וחסידה עם רשע. מה קרה סוף הסיפור הזה? ככה הגמרא ממשיכה לספר. מה קרה סוף הסיפור? שהחסיד שהתחתן עם הרשעית הפך להיות רשע. והרשע שהתחתן עם החסידה, הפך להיות חסיד. ואמרו ללמדך שהכל מן האישה. זה כוח השפעה שפסיבי בדימוי. זאת אומרת, זה לא כאילו, יש כאן איזו השפעה, שיש איזה כוח מסובב, כוח מקיף, שהוא פועל ומשפיע מתוך אותו מקום שכביכול המעלות הן בגלויות. אז בואו נסכם מה שראינו עד עכשיו, שמבחינת הסדר הוא שהסדר הפנימי הוא באמת מתבטא באופן כזה, שיש לנו כאילו בחינות שונות, תכונות שונות, שהמטרה זה ליצור אחדות ביניהם, השלמה אמיתית. התכונות השונות האלה מתבטאות בכיוונים של חסד לגבורה, כמו שאמרנו חוכמה ובינה. בגלוי רואים את המעלה, כאילו הצד היותר דומיננטי במציאות, זה הצד של החסדים, והצד היותר מקבל במציאות, זה הצד של הגבורות. אבל שורש, וזה הלשון שבאמת בספרי הקבלה, לא רק בקשר לאיש ואישה, שורש הגבורות יותר עמוק מהחסדים. כי הגבורות, יש להן עוצמות פנימיות, אומנם הן לא גלויות כל כך, אבל העוצמות הפנימיות הן יותר עמוקות מהחסדים, ובסוף, זה כתוב שדיברנו על בית הלל בית שמאי, אז היום הלכה כבית הלל, עתיד לבוא הלכה כבית שמאי, בסוף ההלכה תהיה כשניהם ביחד. ככה כתוב, זאת אומרת שבסוף יהיה שניהם שקולים כאחד ממש. עכשיו, אחרי התיאור הזה, שנותן לנו קצת גישה להסתכלות על האיש והאישה, אני רוצה שנראה את הדבר הזה קצת ברמב״ם. הרמב״ם סיכן
כללית כזאת, אבל לא יודע אם זה המקום אולי לענות עכשיו, או אולי שאלה לדבר על זה בהמשך, אבל אנחנו מדברים כל הזמן על הבדל בין איש ואישה. ואנחנו...
לא כל הזמן, עכשיו דיברנו.
ועכשיו למדנו שזה דבר חיובי, שזה סוג של השלמה. אבל רציתי לשאול, האם הרב חושב שהבדל הזה הוא הבדל, כמו שאנחנו קוראים לזה גנטי, או הבדל של סוג של חלוקת תפקידים, זאת אומרת, אוקיי, נגיד זה שני שותפים, צריך לעשות פרויקט ביחד, טוב, אז אתה תטפל בחשבונות, אני אטפל בנו בכוחו. סתם כדי לדבר, זאת אומרת, כזאת הסכם הוא שבאמת זה משהו...
נחש.
אין לי נחש.
אני חושב שבעצם ענינו את התשובה לשאלה הזו למה שהסברנו. זאת אומרת שוודאי שיש חלוקת תפקידים, אבל חלוקת התפקידים היא חיצונית לזהות הפנימית. שזהות פנימית, נפשית, מתבטא כהבדל גנטי. זה חלק מהנקודה, אם אתה קורא לזה גנטי. זאת אומרת, יש איזה משהו פנימי, תודעתי, שחלוקת תפקידים היא לא סתם חלוקת תפקידים, כן? אלא היא מבטאת, לאישה יש את הכוח ללדת, לקחת את הנקודה של הוולד, כמו שדיברנו על הבינה, לקחת את הנקודה של הוולד ולבנות אותה למבנה שלם, זה נקרא בינה, שלקחת נקודה, שהתינוק נוצר הוא נקודה משותפת, אבל מי שבונה את הנקודה, רק האישה יכולה לבנות אותו למבנה שלם, והאיש לא יכול, הוא יכול לתת את הנקודה. אז יש לנו איזה צד שמתבטא גופנית, צד שמתבטא נפשית, שהוא ודאי איזה שוני מאוד מהותי, מתוך מה? מתוך אותה הסתכלות, שבעצם זה שני מינים שצריכים להשלים ביניהם, בקשר ביניהם, להגיע לזהות אחת, שאנחנו לא אותו דבר, אנחנו שני חצאים, שמשלים, אז מלך גם ההבדל, אנחנו לא צריכים לפחד מאותו הבדל פנימי, גם לא צריכים להתמידים את זה, כהבדל תפקידי בלבד. התפקידים רק צריכים לבטא, בצורה יחסית, את אותם הבדלים פנימיים. את אותה... עכשיו אולי נתן להם דוגמה קצת, רק להמחיש את זה קצת יותר. באופן כללי, כדי להמחיש את זה קצת יותר בעולם המקובל היום, האיש צריך להיות לבטא יותר איזה מעמד, כן? מול הצד היותר מקבל, כמו שתיארת. הצד משפיע וצד יותר מקבל. אז לכן, בעולם די מקובל שיותר קל שהמשכורת של האיש היא יותר מעלית, יותר עליונה מהמשכורת של האישה, זה יותר קל נפשית, כאילו באיזה מקום מסוים זה מסתדר יותר טוב, ולעומת זה אם הבעל ירוויח פחות מהאישה, או לא ירוויח בכלל, והאישה שלא תפרנס אותו, יצטרכו הרבה טיפול פסיכולוגי כדי להתמודד עם, עם התהליך הזה, כן? יהיה לו מאוד קשה, כן? למרות שאם זה יהיה הפוך, איך שזה ילך. עכשיו, זה נכון. כי זה מבטא משהו מודע או לא מודע בזהות הנפשית. עכשיו, בעולם התורני למשל מקובל שנים ארוכות, ואולי אפילו תמיד, שהאישה, זה יכול להיות כאילו, שהאישה, יש מצבים כאלה שהאישה מפרנסת את בעלה, כן? תקופות מסוימות, עוד שהוא לומד תורה, מה? אתה מסרב לקבל?
לא יודע, זה
לבדוק מבחינה היסטורית,
אם זה דבר באמת...
זה לא משנה כאן מבחינה היסטורית, אני מדבר חברתית. חברתית זה קורה. עכשיו, אני לא בא להגיד כאן, לא בא לבחון עם הסדר, אני לא יודע תופעה חברתית. ואני שואל, כי אנחנו שואלים, רגע, איך זה יסתדר מבחינה נפשית? למה הוא לא מרגיש מושפל כמו שזה מקובל, נגיד, בעולם החיצוני יותר? מה חסר שם בזה? הרי אם פרנסת אותו בזה, אלא מה? יש כאן איזה צד, זה כאילו ה... התהליך הנפשי האמיתי שמתבטא פה. הם מרגישים ביחד שעיקר עניינם בעולם זה התורה, העיסוק הרוחני. ואז אתה עוסק בעיסוק הרוחני, ואני דואגת לכסף או עובדת בחוץ, ואני לא מרגישה בזה שאני מביאה את הכסף שאני יותר ממך, כי העיקר מה זה? זה העיסוק הרוחני. אז הנה, זה גם משתלם, למרות שזה עבר כאילו ממד. זה יכול להיות בממד של כסף, זה יכול להיות בממד של מעמד רוחני, עיסוק רוחני, שבשניהם יש איזה מין צד מסוים, שהאישה, בעולם העכשווי, יש איזה צורך שדרך הגבר תתבטא כביכול יותר מעלה גלויה, והמעלות הנסתרות יתגלו דרך האישה. זה סדר מסוים, שכמו שאמרנו, סדר עכשווי, לעתיד הבא רוצה להתהפך. אבל הסדר הזה מבטא פה משהו מאוד פנימי מבחינת הזהות והשלמת התפקידים. השלמת התפקידים שמשפיע ומקבל שזה הצד שקיים כרגע בתוך המציאות. עכשיו, בואו נצא שנקרא קצת בלשון של הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות אישות בהלכה יוטט, נקרא את זה כאן, אפשר לראות כאן מצד ימין, הלכה יוטט, הרמב"ם מסכם קצת בהלכה יוטט ובהלכה כף, איך צריך להיות מערכת היחסים בין האיש והאישה, וכמה משפטים. לפי מה שהוא מביא מהתלמוד ומכך המקורות שלפני זה. אומר הרמב"ם ככה, וכן ציוו חכמים, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממונו, ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב, ולא יהיה רגזן. ככה ציוו חכמים את האיש. לכן ציוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי, ויהיה עליה מורה ממנו, ותעשה כל מעשיה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר ומלך, מהלכת בתאוות ליבו, ומרחקת כל מה שישנה. וזה דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים והטהורים בזיווגם, ובדרכים אלו יהיה יישובם נאה ומשובח. זה הלשון. עכשיו, הלשון הזאת, אנחנו קצת, חלק ממנו אנחנו יותר יכולים להבין, אם אנחנו קשה לנו קצת להבין, אבל מי שיתבונן למה שהסברת היום בהרחבה, הוא יבין את ההיגיון הפנימי שמתבטא באותה דרישה שמופת בו. בואו נראה את זה לאט לאט. יש משפט שהרמב"ם מתחיל אותו, שזה משפט הכי דומיננטי, זה הכבוד. ובמשפט הזה האיש והאישה הם שווים. בואו נראה את זה בלשון, בהלכה יוטט. שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו. זאת אומרת, הנתינת כבוד, כמה שאתה נותן מקום, כבוד זה נתינת מקום, הערכה. כמה שאתה נותן מקום לעצמך, אתה צריך לכבד את אשתך יותר מעצמך. בוודאי כבוד, שזה נתינת מקום, היחד צריך להיות נתינת כבוד מאוד גדול. זה דבר גם האישה. אני קורא פה בהלכה חף, וכן ציוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי. יותר, כלומר, יותר מהמידה הנצרכת. צריכה מאוד לכבד אותה. אז הוא מאוד צריך לכבד אותה, והיא צריכה מאוד לכבד אותו. זה ההתחלה. עכשיו, מה זה הכבוד הזה? הכבוד הזה בצורה פשוטה, זה נתינת מקום. שאנחנו שניים שמשלימים, אנחנו שניים שכל אחד מכבד ונותן את המקום לשני. אנחנו לא, אחד מהדברים שנותנים לשני נוכחות, זה כבוד. אז ודאי שהאיש צריך מאוד לכבד את אשתו, והאישה מאוד צריכה לכבד את בעלה.
אבל יש לנו מסכים באותה לשון.
כן, נכון, נכון מאוד.
זאת
אומרת שיש לי? כן, אז שאלת שאלה נהדרת, אני רוצה להתבונן כאן בלשון שלו. אז הלשון שהוא מדבר על האיש יותר מגופו, כן? והאישה הוא לא מדבר כאן על גופה, הוא מדבר פה על יותר מעמידה הנצרכת. עכשיו ההבדל פה בתוך הלשון, כי זה באמת הבדל בין לשון של נותן, לנשון, כבוד של נותן הנותן, וכבוד שנותן המקבל. כמו שאנחנו נראה את זה גם משאר ההלכות. כי הנותן הוא כאילו, זה בא ממני, אני ממשיך הלאה. כמו שאת עצמי אני מעריך ומכבד, תרבות, ככה אני צריך אפילו יותר מזה לכבד אותך, יותר מגופו. האישה, הוא לא מתייחס כאן על ההתייחסות, כאילו היא למצד עצמה, הכבוד שלה לא מרשים מתוך כבוד עצמי, כביכול כבוד עצמי, אלא מתוך כבוד של מקבל. אז הוא לא מזכיר את גופה כביכול, את עצמה, אלא רק את היותר מהצורך שלה לכבד, שהיא תקפיד מאוד לכבד אותו, כמו שנראה מיד בהמשך.
זה כאילו... כבוד שנותן, אני אומר את התורים. מה? כבוד
שנותן,
בגלל שאני,
בגלל שברגע
שלי יש את האישיות שלי, אז אני יכול
למסור
הודעה
עליו. אבל מה זה כבוד שנותן? כבוד שמעריך זה שאין לו, למשל, תלמיד שמכבד את רבו. או את מורו. זה כבוד שמקבל. הכבוד, יהיה כבוד, כבוד תלמידך, חביב עליך כשלך, מה שכתוב בפרקי אבות, זה כבוד של מורה. יש לתת כבוד לתלמיד, ויש לתת לתלמיד לתת כבוד למורה. עכשיו, זה שני צדדים. עכשיו, זה לא בדיוק אותו סוג של כבוד, כי המורה במהותו הוא מכובד. הוא יודע. עכשיו, הוא, מה הוא חכמים? הוא, לא, 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 אתה חייב לכבד. את התלמיד, התלמידים חייב יותר ממך, אתה לא יכול לזלזל בתלמידים שלך. אם אתה מזלזל, אתה צריך לדעת לתת להם כבוד מאוד גדול. התלמיד במהותו הוא עכשיו תלמיד, אבל בכל אופן נדרש ממנו הדרישה, מה? לכבד את המורה ולא כאילו לקבל את הכבוד של המורה ולכבד אותו. עכשיו זה כאילו קצת להמחיש שזה שני מקומות שונים בנפש. וכשהרמב"ם מדבר אל האיש, הוא מדבר מתוך מקום אחד, כשהוא מדבר אל האישה, הוא מדבר מתוך מקום אחר. עכשיו בואו נראה, יהיה לנו יותר קל לזהות את זה במשפטים הבאים. מה המשפט הבא לגבי האיש? מכבד אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו. המילה אהבה, זה מזכיר אצל האיש. אוהבה כמו את עצמו. אהבה זה התנועיות של החסד. עכשיו, במה מתבטאת האהבה הזאת? יש לו, אם... יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי ממון, כל מה שיש לו, הוא צריך לתת. יש לו כסף, חייב לתת לפי מה שיש לו, חייב להעניק לה. זאת אותה הענקה. ולא יטיל עליה אימה יתרה. זאת אומרת, שלא ינצל את העובדה שהוא נותן, כאילו להנמיך אותה. ההפך. כן? יש איזה מקום שאתה למעלה, אתה מנמיך את השני. לא. ויהיה דיבורו אימה בנחת, מתוך נחת, כלומר, לא מתוך רוגז. בסבלנות, ולא יהיה עצוב. הרמב"ם כאילו אומר על האיש שאסור לו להיות עצוב. לא, זה שאלה יפה, אבל זה סוגיה בפני עצמה, איך עובדים על המידות, איך אנחנו מגדירים מה נדרש בהם. למה הוא לא צריך להיות עצוב? אסור לו להיות עצוב. מה זה קשור עצוב לזוגיות? עצוב זה משהו כללי, שאסור להיות עצובים, זה לא טוב. למה? כי הרמב"ם מונה את הדברים שמבטאים את הזוגיות. למה?
כי אז היא צריכה
לה. מה?
כי אז היא צריכה לה.
בדיוק, כי אז, כי המקום הנותן הוא צריך להיות מקום שלם. והמקום השלם, חלק מהביטוי של השלמות זה מין שמחה. אתה צריך להרגיש שיש לך מה לתת. אם אתה עכשיו מקובץ וחסר, אז זה מפריע כאן לזוגיות. יש יותר מקום, כביכול, כמו ש... יש מקום של חוסר של האישה, זה פחות נורא, והעצבות אצל האישה היא פחות נוראה מאשר עצבות אל האיש. כי זה בולם אותו, זה כאילו, העצבות בו כאילו בולמת לו את כל הכוח הנתינה. לכן באיש הוא אומר, לא יעצב. אותו דבר גם לא יהיה רגזן. מה זה רגזן? רגזן זה בדיוק הפוך מחסד. מי זה הרגזן? מי שבא בטענות אל השני. אתה לא בסדר, אני כועס עליך, אתה... אז זה בדיוק הפוך ממקום החסד. כן? אז המקום הנותן, אז כאילו מתאר לנו כאילו בחינות פרקטיות שמבטאות את המקום הנותן. לא רגזן, לא עצוב, נותן לפי מה שיש לו, לפי ממונו. והתכונה העיקרית כאן זה אהבה, אוהב. כי אהבה זה בחינת הנתינה. עכשיו אחרי זה בואו נראה איך הוא מתאר את האישה.
יש לי שאלה?
שנייה, נהיה, רק נשתים פה את התכונה ואז... עכשיו איך הוא מתאר פה את האישה? אז אם נשים לב, הוא מתאר את האישה מבחינת פנימית מהצד המקבל שבה. גם היא מכבדת אותו, אבל יותר מצד צד, של תלות, צד מכבד, צד כאילו מקבל את השני, זה הלשון כאן, שהיא מכבד בעלה יותר מדי, ויהיה עליה מורה ממנו. מה זאת אומרת? היא צריכה לדאוג כאילו להרגיש, לרומם אותו. אני כאילו, זה עם ביטוי, תעשה כל מעשה על פיו. כן, לא תגיד לו, אני עושה מה שאני רוצה.
זה לא עובד אצלו.
מה?
לא עובד אצלו.
עכשיו, ההמשך כאן, ויהיה בעיניה כמו שר ומלך. ושוב, זה מין איזה תיאור של תחושת שהיא צריך, הבריא לה, זה כאילו מה שהוא אומר כאן, הבריא לה שתהיה מסוגלת לרומם אותו, שיהיה בניה כמו שר או מלך, מהלכת בתאוות ליבו, מחריב כמו כל מה שישנה. עכשיו, הוא לא אומר פה לא, שלא תהיה עצובה, שתיתן לו, תעניק וכו'. כל הדברים האלה, לא, כי יש משהו מאוד עמוק, משהו מאוד עמוק בצד הפנימי שלה, שהיא צריכה לבטא את הכוח המקבל. את הכוח שמעריך. עכשיו, מה עושה היחס הזה ביחד? זה שני הפכים. אבל מה זה עושה ביחד? זה יהיה דרך בנות ישראל ובני ישראל, הקדושים והתורים בזיווגם. זה הדרך ה... ודרכים ליישובם נאה ומשובם. זאת אומרת, זה ייצור הרמוניה אמיתית. כאילו, הסתכלות כזאת ייצור תפיסה והרמוניה אמיתית. כן.
שאלה, אני רוצה כאילו... אולי כאילו גם במקום של חוסר, במקום של מחוסר. אז זה לא מסתדר לו כך עם המבטא הזה שהוא נותן, שהוא כל הזמן נותן, וגם הוא כותב גם שהוא לא יהיה עצב לא ירק זן. זאת אומרת, כי גבר בדרך כלל הוא נוטה להתרגז, אולי הוא גם עצוב, זה תכונות שגבר כן מצבים בבית, שאולי הוא לא צריך לעשות.
רגזן זה, רגזן אולי זה מתאים לו, עצוב זה אולי פחות צריך להתאים לו. כן, עצבות, עצבות זה יותר תכונה נשית, פנימית, שמתבטאת במקום מקבל.
אני מצבים רק בלילה.
עכשיו, אני רוצה שנחדד את השאלה כאן, תחת העניין. אמרת רעיון שיש לו שני צדדים פה, שהמקום של האיש, המקום של האישה, העבודה הרוחנית הנדרשת מהאיש יותר, זה מילה למקום החסר. זה נכון, אבל צריך להבין בדיוק מה הכוונה כאן. זה לא הפשט של הדבר. אני אסביר מה הכוונה כאן. בדרך כלל, וזה אולי כבר שאלת, נסביר את זה, האישה מחויבת בכל מצוות לא תעשה. אותו דבר כמו האיש. לא תעשה זה מצוות פסיביות. אני רק לא עושה. אני רק ירא. לא תעשה, השור שלהם זה יראה. בצד של היראה, איש ואישה שווים. מצוות עשה, מצוות אקטיביות, פה האישה פטורה מחלק מהמצוות. מצוות עשה שהזמן גרמה, היא פטורה. עשייה, ביחוד עשייה בזמן, יותר שייכת לצד של האיש. וזה בדיוק לצד של החסד. הצד של החסד הוא יותר אקטיבי, לכן הוא יותר, עליו יותר שייך, אם אנחנו מסכנים פה למבנה הפנימי, לעשות. עכשיו, ממילא, הצד, המשפט שאתה אמרת, שזה באמת נכון, הצד של האיש, הוא צריך עבודה כדי לחשוף את מעלתה. האישה מעלתה היא מסתרת כמו שהיא. זאת אומרת, היא לא צריכה כוח לעבוד עליה, היא גנוזה בה, היא שלמה כאילו מצד עצמה. יש איזו פסיביות, ובפסיביות הזאת היא כבר שלמה. עכשיו, את הפסיביות זה כאילו סוג של מקום, שאתה לא צריך להתאמץ כדי לרחוש אותו, אלא אתה רק מקבל אותו. אתה כמו שאתה, אתה רק מקבל, אתה לא צריך להיות אקטיבי כדי להשיג אותו. אז לכן יש יותר תכונה פסיבית, הנה, אני לא צריכה לרחוש את המעמד שלי, אני מעריכה אותך ואתה לא תביא את המעמד שלי, כביכול. והוא צריך לרחוש את מעמדו, כי הוא צריך להיות משפיע, הוא צריך להיות מלא, אז לכן הוא צריך להיות יותר אקטיבי ויותר מבטא את הצד שלו. אבל לא פעם, כל מה שדנים כרגע זה על האיש והאישה כמו שהם נחווים בצד הגלוי, לא בצד הנסתר. זה מה שהזכרנו מקודם, שבצד הנסתר זה בדיוק הפוך. הגבורות או הפסיביות היא הרבה יותר עמוקה ועליונה, זה הנקבה תסובב גבר, מאשר הצעד הגלוי והאקטיבי. עכשיו אם נסיים את המשפטים כאן, את מה שלמדנו היום, שבאמת אחד התכונות באישים, הזכרנו מקודם את דוד המלך כדמות נשית, ואת משה רבנו כדמות גברית מבחינה פנימית, ואולי הצמד היותר שלם של איש ואישה בדמות הנשית והגברית זה יוסף ודוד. בספרי הקבלה יוסף זה היסוד ודוד זה המלכות, שזה ביצוע כאילו הצמד הרוחני יותר שלם שמבטא, לכן בדרך כלל מי שמחיד במושגים האלה יש משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד, זה כאילו שני צדדים בעם ישראל. כי עם ישראל מתחלק לשבט יהודה, ולשם ובני ישראל, שזה כאילו ממש שני הצדדים האלה של יוסף, וזו אותה חלוקה שאנחנו מדברים עליה כרגע. יוסף כדמות גברית, מה שכרגע תיארנו, התכונה העיקרית שלו, כמו שמדבר בספרי המדרשים וכו', זה תכונה של ביטחון. ביטחון בטוב. אשר הגבר שיבטח בהשם זה יוסף. כאילו כוח דמות מאוד דומיננטי, דמות שמאוד אקטיבית, מאוד שליטה, כמו שרואים את זה בתורה, בצד הגלוי שלה, במחלוקת בין יוסף ויהודה. הוא רוצה למלוך. הוא חולם איך הוא מולך עליהם. בסוף גם נהיה מלך על האחים, על יהודה ועל שאר האחים. כי הוא מבטא את הצד הדומיננטי של ההנהגה, צד שמבטא הרבה ביטחון עצמי. יהודה, או דוד שבא מיהודה, זה דמות פנימית שבמהות היא הפוכה. מה זה המהות? הוא מקבל, הוא אני, הוא לא מחפש למלוך, הוא מרגיש את עצמו שפל. מכריחים אותו למלוך. זה כאילו איזה מקום, מקום פנימי, שבמהות הוא מרגיש שפלות, כמו שהוא מבטא את זה, אבל, אז התכונה זה לא ביטחון אקטיבי, אבל בסופו של דבר שם הופיעה המלכות האמיתית. יש יוסף ויש יהודה, אבל עבדי דוד מלך עליהם לעולם. זאת אומרת, חכמים ביחסי גומלין האלה אמרו שהאישיות הפסיבית או הסוד הנשי הוא בעצם הסוד של העתיד לבוא או מבטא את הנצחיות היותר חזקה. הכוחות היותר עמוקים, אני אומר את זה מאוד בתמצית, כי המושגים של החסידות הקבלה הבאים מגיעים למושגים הרבה יותר עמוקים ומופשטים, שמכרגע אין לנו את הכלים להמחיש אותם כרגע, כי אין לנו את כל המושגים, אבל התפיסה היא שדווקא הצד של המלכות, דווקא הצד המקבל, במהותו הוא הרבה יותר עצמי וחזק מהצד הדומיננטי הגברי. אבל למעשה צריכים כל אחד לזהות איפה הוא נמצא, להשלים עם המקום שבו הוא נמצא. זה כאילו חוזר מהתחלה, ולהבין שזוגיות אמיתית זה דווקא לא להיות לא אתה, לאהוב את המקום, בין אם זה מקום מקבל ובין אם זה מקום נותן, לאהוב את המקום שבו אתה נמצא, לכבד את הצד השני, ומתוך זה להגיע לאותה אחדות אמיתית. נעצור כאן בינתיים ונמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.